צהריים טובים לכולם. היום נעסוק בקצת התבוננות על המשמעות המיוחדת של חג הפסח, גם כחג בפני עצמו וגם במכלול שאר החגים שיש לנו בכל השנה. אז אני רוצה לפתוח עם כמה פסוקים שבעצם פותחת הפרשה של המועדות. בפרשת אמור בספר ויקרא, המועדות מוזכרות בתורה בכמה מקומות. אחד המקומות המרכזיים זה פרשת אמור. בפרק כ"ג, תחילת פרק כ"ג פרשת אמור נאמר: וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. והתורה הולכת לפרט. מיד פסוק לאחר מכן כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. אחר כך התורה עוברת, אלה מועדי השם מקרא קודש, שתקראו אותם במועדה. מביא רש"י דברי חז"ל, ששואלים, לכאורה התורה באה להתחיל בעניין המועדות, אבל בעצם היא מתחילה בעניין השבת. היא אומרת, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, אלה הם מועדיי, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי שבת שבתו. אומר רש"י, אני אקרא לכם את דברי רש"י, מה עניין שבת אצל המועדות? התורה באה להתחיל במועדות, ומיד עוברת לשבת. כשהיא אומרת, אני הולכת להסביר לך מה זה המועדות. אומר רש"י, מביא דברי חז"ל מהמדרשים, ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלין עליו הכתוב, מעלין עליו כאילו חילל את השבתות. וכל המקיים את המועדות מעלין עליו כאילו מקיים את השבתות. כך אומרים דברי חז"ל. והדברים צריכים ביור. מה מדובר? מדובר באדם ששומר שבת, אז למה צריך שיעלו עליו הכתוב כאילו שומר שבת? ואם מדובר על אדם שלא שומר שבת, אז מה יעזור שהוא שומר את פסח ושבועות? שבת הוא לא שומר. אז תגיד שהוא שומר שבת. מה זה שאני מקיים את המועדות, מעלה עליי כתוב כאילו אני שומר שבת? זה תשלומין? זה מועד בית? שבת זה שבת ומועדים זה מועדים. יש להם הלכות אחרות, דינים שונים. אנחנו יודעים שיש שלושה הבדלים יסודיים בין שבת לבין המועדות. רק אני אגיד אותם בקצרה. מלבד זה שהעונש הוא שונה לגמרי. מי שמחלל שבת במזיד, אז זה עונש לכרת וסקילה. מי שמחלל יום טוב, זה סך הכל איסור שלו, זה איסור שונה. אבל שבת במהות שלה, אנחנו יודעים זאת קדושה שבאה משמיים, קביעה וקיימה. לא צריכים לעשות כלום. כל שבעה ימים מאז שנברא העולם, יש קדושת שבת במציאות. לא עושים שום דבר. לעומת זאת, המועדים הרגלים, זה נעשה בשותפות של עם ישראל. כשעם ישראל מקדש את החודש, עושה חודש מלא, עושה חודש חסר, לפי זה נקבע מתי המועדים. לשון חז"ל, ישראל דקדשינו לזמנים. במועדים אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא ביצירת התאריך של הזמן. זה כבר מדרגה שונה לגמרי מהשבת. יותר מזה, אנחנו יודעים שבשבת אנחנו לגמרי לא עושים שום מלאכה. אי אפשר לקבל את האור של השבת כשאנחנו עסוקים ביצירה בעולם הזה. אבל במועדות מותר לנו אוכל נפש. אני יודע, לא נוהגו היום, אבל תדעו לכם, מעיקר הדין מי שצריכה יכולה לבשל ביום טוב, כמו שביום רגיל, כל מה שהיא צריכה, רק לא להדליק את האש, להעביר את האש, אפשר לבשל. לא נוהגו, כי זה לא אווירת יום טוב, אבל אם צריך, בהחלט שאפשר. שבת, חז"ל אומרים, זה מעין עולם הבא. זה הערה שהיא בעצם לא שייכת לעולם הזה. יום טוב זה מדרגה ששייכת לעולם הזה. על מה אנחנו חוגגים את השבת? על מה שלא יתרחש שום דבר במציאות. הפוך, הקדוש ברוך הוא הפסיק מלעשות משהו במציאות ולכן יש לנו את השבת. ימים טובים? בדיוק הפוך. בגלל שקרה משהו במציאות, אנחנו עושים יום טוב. קרה משהו בפסח, יש פסח. קרה משהו בשבועות, אנחנו עושים משהו. קרה משהו בסוכות, שבת בגלל שהפסיק לקרוא, אנחנו עושים. זה בכלל משהו אחר לגמרי. מסביר השפת אמת. מה פירוש שחז"ל אומרים, מי שמקיים את המועדות מעלה עליו הכתוב כאילו קיים את השבת, ומי שחילל את המועדות מעלה עליו הכתוב כאילו חילל את השבת? פירוש הדבר שהמועדים משלימים את קדושת השבת. השבת היא קדושה כל כך גדולה,
יש הטלפון,
שלא שייכת לעולם הזה. השבת זה קדושה שמעין עולם הבא שיורדת לפה, והיא לא יכולה להידבק בעולם הזה. צריכים את הרגלים שיעזרו להם להתחבר לקדושת השבת לתוך העולם הזה. לכן הרגלים נקראו לשון רגליים. הם מעמידים את קדושת השבת פה בתוך המציאות שלנו, בתוך המציאות של העולם הזה, ולכן אומרים חז"ל, כל מי שמקיים את המועדות הוא מביא את השבת לתכלית שלשמה היא ניתנה, שהשבת תתחבר לעולם הזה. שבת לבד באה יום אחד מסתלקת, היא לא יכולה להידבק פה. הרגלים, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, הם כמו ממוצע, הם מחברים את השבת אל המציאות של העולם הזה. יותר מזה, כתוב, הגמרא בסוף מסכת מכות אומרת, למה נסמכו שתי פסוקים כל כך מוזרים? מצד אחד כתוב, את חג המצות תשמור, מצד שני כתוב, לא תעשה לך אלוקי מסכה. אומרת הגמרא, למה נסמך שתי הפסוקים הללו, את חג המצות תשמור ולא תעשה לך אלוקי מסכה? ללמדך שכל המבזה את המועדות, מעלה עליו הכתוב כאילו עובד עבודה זרה. מסביר שם רש"י, מה הכוונה מבזה את המועדות? מבזה חולו של מועד. מי שלא מכבד את חול המועד כמו שצריך, מעלה עליו הכתוב כאילו עובד עבודה זרה. הייתכן? מה זה, זה, הוא משתחווה לפסל? מה הוא עושה? סך הכל אולי כתב בחול המועד לא בשינוי, עשה מלאכה שהיא לא דבר העבד. יש דעות שכל האיסורים בחול המועד הם סך הכל מדרבנן. עד כדי כך להגיד כאילו עובד עבודה זרה? אלא זה אותו עניין. מי שמבזה את חולו של מועד לא מאפשר לקדושה של השבת להיקלט בתוך העולם הזה, הוא כאילו יוצר נתק. כאילו אומר, העולם הזה יש לו איזושהי יכולת עמידה מעצמו בלי הקדושה של השבת, זה כמו עושה פסל, זה כמו עושה עבודה זרה. כל ההדרגה של ימים טובים, חול המועד, אולי גם איסרו חג, זה מדרגות שהקדושה של השבת יותר ויותר יכולה להיקלט בתוך המציאות שלנו פה בעולם הזה. בעצם, מה?
לא ברור.
לא ברור.
לא ברור למה שלא נותנים לשבת לרדת, למה זה עבודה זרה?
לא, המשמעות היא כזאת, שאדם בעצם, חול המועד זה מדרגה עוד יותר שיש בה שילוב של חול וקודש ביחד. שבעצם אנחנו צריכים לתרגם, יש לנו הרבה יותר דברים שמותר לעשות בחול המועד. אבל זה בעצם לבטא שהקדושה מתאימה למציאות החול שלנו. כאשר אדם לא מקיים את הקדושה הזאת, בעצם הוא רוצה ליצור נתק בין מציאות החול לבין מציאות הקודש. כדי שהמציאות הקודש לא תגיע עד למטה. ואז הוא נותן בעצם חשיבות ועצמיות למציאות שלנו בלי הקדושה. התפקיד של הרגלים ושל חול המועד ושל כל מועדי הקודש זה לחבר את הקדושה שמגיעה לנו אחת לשבעה ימים ומסתלקת כי מן עולם הבא, אנחנו לא יכולים לתלות אותה פה, צריך כל מיני אמצעים שיעזרו להוריד אותה בהדרגה לתוך המציאות של העולם הזה.
שלא נותנים קדושה, אבל למה זה עבודה זרה?
לא, אז לכן לא אמרתי זה עבודה, לא ירגו אדם כזה, זה רק בא להגיד מבחינה רוחנית. שהאדם הזה כאילו מפריד את הרשויות. כמו אחד שאומר, יש, כתוב בכל הספרים שגם כל עובדי עבודה זרה, ידעו שריבונו של עולם הוא המקור של הכל, גם של אותה עבודה זרה שהם עבדו. הוא, כתוב בנביא, הוא נקרא אלהד אלוהים. הוא אלוהי כל האלוהים. אבל הוא בשמיים והם בארץ. הם יש להם מקור חיות משלהם, הם יש להם מקור סמכות, הם יכולים לתת לנו שפע, לא צריך להתייחס למקור. היכולת לקבל את העולם הזה בלי המקור שלו, זה מעין אותו פגם של עבודה זרה. לא באו להגיד שמי שעשה את זה הוא עבד עבודה זרה וצריכים לסכול אותו, אבל הוא שייך לאותו מסלול שעוצר את הניתוק הזה. שלושת הרגלים, למה יש לנו שלושה רגלים במשך השנה? למה אי אפשר רגל אחד לקלוט את זה? העולם שלנו בנוי בשלושה מימדים. עולם תלת מימדי. כמו שכולם יודעים, יש אורך, יש רוחב ויש גובה. יש יותר מימדים, אבל בעולם הזה, אלה שלושת המימדים שאנחנו נמצאים בתוכם. גובה, רוחב ואורך. במילים אחרות, נגיד את זה בסגנון אחר, יש מימד של עומק, יש מימד של רום, של גובה, ויש מימד של המרחב. שלושה מימדים שאנחנו נמצאים בתוכם. הקדושה של השבת שנבדלת, צריכה כדי להיקלט בעולם הזה, להיספג בשלושת המימדים הללו. המימד של העומק, שזה כביכול, תקראו לזה רוחב, המימד של הרום, זה הגובה, והמימד של המרחב. כנגד זה קיבלנו שלושה מועדים בשנה, עוד מעט, היום נתמקד בעיקר בפסח, אבל ניגע גם קצת במועדים האחרים. פסח, בא להפגיש את הקדושה הנבדלת של השבת עם המימד של העומק של המציאות. שבועות זה עם הקדושה של הרום, של הרוממות של המציאות, עד איפה היא יכולה להגיע, מאיפה היא מגיעה ועד לאיפה. הגובה זה שבועות, זה הרוממות. וחג סוכות זה המרחב של כל המציאות, עד איפה היא מתפשטת. לכן באמת יש שאמרו, פעם שמעתי שאומרים שבאמת...
סוכות זה עם
מה? סוכות זה המרחב של המציאות, כן. ועוד נדבר בזה בהמשך השיעור, לפי מה שהזמן יאפשר לנו. פעם מישהו אמר שבאמת נשים יותר שייכות למימד של העומק, וגברים יותר שייכים למימד של הרום. לכן באמת רואים שחג פסח, שעוד מדבר עליו שהוא המימד של העומק, הוא כולו של הנשים. בזכות נשים צדקה, א' הן מנקות את כל הבית, רואים? הן לא מפסיקות, גם אחרי שנגמר פסח הן עדיין בשבונג. אבל חז"ל אומרים, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, ובזכותם אנו עתידים לגאל. חג שבועות, מי שצריך לעשות את כל התיקונים, מי שעושה כל זה, זה הגברים. הם צריכים להיות ערים בלילה, אז הנשים לא צריכות את כל זה. חג שבועות הרבה יותר הגברים, כי גם הם קיבלו את התורה והם מופקדים ללמוד אותה יומם ולילה. לעומת זאת, הנשים פחות שייכות לזה. חג פסח, אגב, כל החגים האחרים, זה מצוות עושה שהזמן גרם אנשים פטורות, בפסח אין פטור, כל מה שהגברים חייבים גם הנשים שייכות. חג פסח הוא במובנים מסוימים שייך גם לנשים, אפילו יותר מלגברים. חג פסח בא לברר את נקודת העומק של המציאות שעוד מעט טיפה ננסה להתבונן עליה. לעומת חג שבועות שזה הרוממות שלה, מאיפה הגענו ולאן אנחנו הולכים, וחג סוכות זה המרחב. מה זה העומק של המציאות? כשאנחנו אומרים עומק, פירוש הדבר, נקודת השורש, נקודת הקיום שעליה המציאות עומדת. כמו שיש לך עץ, העומקים שלו באדמה זה השורשים שמשם הוא יונק את החיות שלו. מה החיות של כל המציאות שלנו? חז"ל אומרים, מסכת אבות, בטח עוד מעט תלמדו, בעשרה מאמרות נברא העולם. והלא יכול היה להיברא במאמר אחד, אלא ליתן שכר לצדיקים שמקיימים את העולם בעשרה מאמרות, ועונש לרשעים שמחריבים את העולם שיברא בעשרה מאמרות. בעצם הדיבור האלוקי הוא זה שברא את כל המציאות. כשריבונו של עולם אמר במעשה בראשית, ויהי אור, נהיה אור. והיה חושך, היה חושך, ותהיה ארץ, הייתה ארץ. הדיבור של ריבונו של עולם חולל את המציאות. אומר הבעל שם טוב, ובעצם זה מבוסס על דברי חז"ל, במקורות יותר קדמונים, יש פסוק, כמדומני בתהילים, שכתוב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, ומופיע בעוד מקורות, הדיבור שריבונו של עולם דיבר במעשה הבריאה, הוא לא נעלם, הוא לא הסתלק. מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה נצחי. כשהקדוש ברוך הוא דיבר, הדיבור הזה נשאר, והוא נמצא בפנימיות של כל המציאות. לכן אומרים לך, כשהצדיקים מקיימים את העולם שנברא, זה לא כמו שהיה בעבר. הם נותנים קיום למאמרות תוקף. ואמיתיות וממשיות למאמרות של הקדוש ברוך הוא שקיימות היום בפנימיות של המציאות והפוך לרשעים. הדיבור האלוקי הוא בעצם נמצא בתוך כל המציאות שלנו. חז"ל אומרים, מופיע בהרבה מקורות, התקופה שעם ישראל היה במצרים, שהתרבות...
לא ידעתי מה הבשת
אמר. לא, אז הוא רק בא להגיד שאותם עשרה מאמרות הם עדיין בהווה קיימים בפנימיות של המציאות. וביסס את זה לפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, בהווה. הדיבור של הקדוש ברוך הוא ניצב ומקיים את השמיים ואת הארץ ואת כל המציאות מאותו דיבור שהיה בזמן מעשה בראשית. חז"ל אומרים שהמצב שעם ישראל היה במצרים, כשהתרבות המצרית הייתה שלטת, שזאת הייתה אימפריה ששלטה אז בכל העולם כולו, זה היה מצב של ירידה מאוד מאוד גדולה מאז בריאת העולם. מאז שבעצם חטא הארץ, חטא האדם הראשון, אחר כך היה דור המבול, אחר כך היה דור הפלגה, אחר כך היה סדום ועמורה, היו הרבה 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 נפילות. מאז המצב הראשוני של העולם היה בו, נוצר בעולם כתוצאה מחטאי האדם הרבה הרבה הסתרות שהדיבור האלוקי שקיים את המציאות, ובגן עדן כנראה הרגישו אותו, הוא כבר חבוי לגמרי מאחורי הרבה מסכות. וכל התהליך של יציאת מצרים, שתכף טיפה ניגע בו ונדבר אותו, התפקיד שלו היה להסיר את הלוט מעל הכיסויים שנוצרו לעשרה מאמרות של ריבונו של עולם שנעשה במצרים. איך פרעה אומר בכל הפרשיות האלה של מצרים, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם. העולם נמצא במקום שהוא בכלל לא יודע על קיומו של השם. יש לו עולם נפלא שלא חסר שום דבר. השם לא חסר לו. הוא אפילו מפריע לו, יכול להיות לפעמים. זה המצב שבו העולם נמצא כשבאים עכשיו לצאת במצרים. כל התפקיד של יציאת מצרים ושל הניסים ושל חג הפסח זה להסיר את הלוט והמסכה של העולם, לגלות את עשרת המאמרות שנמצאים בפנימיות של הכל, בעומק של הכל. לכן חג פסח הוא שבעה ימים, הוא מהדורה שנייה של בריאת העולם שנברא בשבעה ימים. לברוא עוד פעם מחדש את כל העולם. יש הרב קוק ועוד ספרים מוזכר ששביעי של פסח זה כמו יום שבת. זה כמו יום שבת שהוא כונס את כל ימות הפסח. כל שבעת ימי הפסח זה בעצם לעזור לגלות מחדש את אותם המאמרות שעומדות בקיום העולם, שהגענו למצב שהעולם נסתר לגמרי. בזוהר הקדוש כתוב שהמצב שבו העולם היה בזמן יציאת מצרים נקרא גלות הדיבור. הדיבור של הקדוש ברוך הוא שדיבר בבריאת העולם הוא בגלות, הוא באסתר. כל ניסי מצרים, כל התהליך של יציאת מצרים בא לגלות מחדש את הדיבור האלוקי. כתוב במדרשים, והשפת אמת מאוד מעריך לבאר את זה, כל עשרת המכות שבאות על מצרים, שאנחנו נזכיר אותם באגדה, הם בעצם באים לתקן את עשרת המאמרות שהקדוש ברוך הוא דיבר, כל שבהם נברא העולם. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, כמו שכתוב במסכת אבות.
אבל הוא כבר נברא.
כן, אבל כמו שהזכרנו, עשרה מאמרות הללו, הן מקיימות את העולם. זה לא רק הייתה נקודת הפתיחה של בריאה יש מאין, אלא הדיבור של הקדוש ברוך הוא מעמיד ומקיים את העולם. רק זה נסתר. עשרת המכות, עשרת הניסים, באו לשבור את ההסתרה החיצונית שנוצרה על עשרה מאמרות, כדי שנוכל לפגש אותם, בשביל להגיע לעשרת הדיברות בחג השבועות. ככה שפת אמת מעריך להסביר את זה, שעשרת המכות באו להחזיר את עשרה מאמרות ולהביא אותם לעשרת הדיברות. מה ההבדל בין אמירה לבין דיבור? מאמרות, כשקדוש ברוך הוא אמר, פרשת בראשית, בואו נפתח פרשת בראשית ונקרא. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים וימבדיל בין מים למים. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. ויאמר אלוהים יקבעו המים מתחת. כל ויאמר כזה שנאמר מעשה בראשית, חז"ל מונים עשרה, בעצם יש תשעה, חז"ל אומרים שגם בראשית היה מאמר, זה המאמר הראשון שכולל את כולם, זה מקביל אולי למכת בכורות. מאמר, מאמר, אמירה. To speak, to. אז זה האמירה של ריבונו של עולם, היא בראה את העולם והיא קיימת בתוכו, אבל הוא נעלם. באות עשרת המכות והם
לתקן.
מה זה לתקן? העולם קיים, הוא נושב ונברא כל יום מחדש.
הוא כל יום מתחדש מחדש.
נו, אז כאילו... נכון, אבל... העולם קיים כל הזמן מהמאמרות הללו. הבעיה היא שאנחנו לא מכירים את זה. כמו שהזכרנו מקודם, המציאות שאפשר לחיות את העולם וכאילו בלי ריבונו של עולם. כמו שאומר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו? אני לא צריך את ריבונו של עולם. הוא מפריע לי פה בכלל הארגון של העולם. אני רוצה להרוויח, אני רוצה לעשות הרבה דברים. ריבונו של עולם, אני לא צריך אותו. לא חסר לי פה בשום מקום. הבעיה הזאת היא שכביכול הוא נעלם. המקור של המציאות נעלם, זה המצב הבעייתי. זה שהמציאות תמיד קיימת מעשרה מאמרות, זה לא חידוש. זה תכף נדבר על זה.
זה כמו שתגיד, תחזירו לי את מעמד הר סיני. זה בדיוק אותו דבר.
מעין הדבר הזה, כן.
זה קשה.
זה נכון?
זה לא יהיה לעולם.
טוב.
כתוב, לתקן עולם
במלכות שלנו. לאט לאט. בואו, עוד מעט הדברים קצת יותר יפנו, זה אני מעזר, רק אני מקדים הקדמות בשביל להבין קצת מה זה חג הפסח. יש לנו, אז כמו שאמרנו, יש לנו, התפקיד של עשרת המכות הוא מקביל לעשרת המאמרות כדי להביא אותנו לעשרת הדיברות. רק מה ההבדל, אני רוצה רק לגעת בנקודה הזאת, מה ההבדל בין אמירה לבין דיבור? מה ההבדל אם אני אומר משהו או אני מדבר משהו? אז מסבירים בהרבה ספרים וגם הרב קוק מסביר את זה שאמירה זה כשאדם מדבר לעצמו או אומר איזושהי הכרזה כללי. כשריבונו של עולם דיבר לא היה לו מישהו שהוא דיבר איתו. אמר ויהי אור, נהיה אור. למי הוא דיבר? לחללו של עולם. עשרת הדיברות זה כשהוא כבר פונה אל מישהו, מישהו שומע אותו. אוזן ששמע על הר סיני אומרים חז"ל, עם ישראל הגיע למדרגה שהוא יכול לקבל דיבור מריבונו של עולם. זה כבר מדרגה שהוא פונה אל מישהו, שכל בריאת העולם הייתה בשביל הדבר הזה, שיהיה מישהו שאפשר לדבר איתו. חז"ל אומרים, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. יום השישי. איזה יום השישי? ו' בסיוון. אם יקבלו ישראל תורה מותר, אם לא אין טעם לבריאת העולם. התכלית של כל בריאת העולם היה שהקדוש ברוך הוא יוכל לגלות את עצמו, לבטא את עצמו בתוך העולם למישהו שיוכל לקבל את זה ולשמוע את זה ולחיות את זה. יש לנו עשרת הדיברות. כולנו יודעים בהגדה של פסח מפורסם דברי רבי יהודה. רבי יהודה היה מחלק את עשרת הדיברות לשלוש קבוצות. דצח, הדש, באחיו. הרבה מאוד פירושים נאמרו על למה הוא חילק את זה לשלושת הקבוצות הללו. גם בשביל לעשות זיכרון יותר קצר, אפשר לזכור. אבל האם יש משמעות לחלוקה הזאת? מסביר המהר"ל מפראג בספרו גבורות השם, בפירושו להגדה של פסח שלו, כמה פירושים. אחד הפירושים מסביר המהר"ל, מכיוון שכל התכלית של המכות הייתה להראות שהשם הוא ברא את העולם והוא מחיה אותו והוא שולט בעולם, ולא כמו שפרעו, שהוא הפרצוף של כל התרבות המצרית, שרוצה להסביר את הכל באופן של כפירה, לי היאור ואני הסיטני. אומר המהר"ל, שלושת החלוקות הללו מדברות על שלושה כיוונים שונים של שליטה של הבורא. דם, צפרדע וכינים זה בא מלמטה, מהמים ומהארץ. הדם, היאור הפך לדם, הצפרדע יוצאת מתוך היאור, וגם הכינים זה איתו, בא מהאפר של הארץ. הערוב, הדבר והשכין, זה בא מארבע רוחות העולם, מחללו של עולם, וארבע מכות האחרונות, ברד, חושך, הרבה, ומכת בכורות, זה מה שבא מלמעלה. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות, מלבד כל הערך של כל מכה ומכה בפני עצמה, ששליטתו, הנהגתו, באה מכל הכיוונים של המציאות, מלמטה, מהצדדים, ומלמעלה, שבעצם מה שהוא רוצה ללמד את פרעה ואת מצרים ואת כל העולם, שיש מנהיג לבירה, יש מישהו שבעצם שולט בעולם הזה. כל התפקיד של הניסים זה לא בשביל להראות כמה הקדוש ברוך הוא גדול וחזק. זה אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא לא בא להשוויץ או להראות כמה שהוא יכול, הוא כל יכול, והוא רוצה להראות, אל תשכחו, אני בראתי את העולם, אני יכול לעשות ניסים, אני יכול גם לברוא את העולם. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות בניסים זה כמה המציאות שלנו גדולה. כמה המציאות שלנו היא שייכת לנס. כמה היא שייכת למאמרות האלוקיים שבראו אותה. זה לא נברא מעצמו וזה גם לא חי מעצמו, אבל אנחנו צריכים להכיר את זה. כל התפקיד של הניסים זה להראות לנו בכל חלקי המציאות, איך שבעצם ריבונו של עולם הוא מחיה את הכל. כתוב בכל המכות, בכל מכה ומכה בסגנון אחר, למען תדע כי להשם הארץ. זה שבשמיים אנחנו יודעים, לעולם השם דבר חי נצא בשמיים זה ידוע, החידוש הוא בארץ. אנחנו רוצים לראות שהארץ חיה ומתנהגת, לפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכן, מי שמסתכל בתורה, מאז בריאת העולם, מאחרי מעשה בראשית, עד תחילת פרשת בו והרה, כל הפרשיות כולם מדברות בדרך הטבע. אין ניסים בכלל. חוץ מכמה דברים שמופיע במדרשים, שאברהם קפץ לרוכסדים, לתוך האש, אבל הפשט של התורה, אין ניסים, הכל בדרך הטבע. כמו שהרמב"ן בתחילת פרשת והרה, מתחיל להסביר את זה. מה זה? מפרשת והרה בעצם מתחיל, הרמב"ן מדבר שם שהקדוש ברוך הוא אומר, לאברהם, יצחק ויעקב נגליתי באל שדי ולא נגליתי בשם הוויה, לך אני נגלה בשם הוויה. כל התגלות הניסים מתחיל עם יצירתו של עם ישראל. כי בעצם עם ישראל יש לו מסלול אחר, יש לו סדר אחר, יש אומרים שליל הסדר נקרא ליל הסדר בגלל שמתגלה בו הסדר המיוחד של עם ישראל. עם ישראל הוא לא חלק מהעולם הזה הטבעי, חוקי הטבע לא חלים עליו. כל מי שמסתכל בהיסטוריה רואה את זה. היינו 2,000 שנה בכל מיני קצוות תבל מפוזרים, פועדים, חוקי הטבע היו צריכים להכחיד אותנו מזמן. יש לנו חוקיות אחרת לגמרי גם בניסים הנסתרים ובוודאי בניסים הנגלים. כל מה שהתרחש במצרים, כל הניסים, זה היה תהליך של יצירה של עם שהוא שייך למימדים אחרים. לכן היצירה שלו מלווה בניסים, כי הסדר שלו הוא סדר של ניסים. וזה מה שהרמב"ן שם מעריך הרבה להסביר, שעד שאין עם ישראל אין ניסים בעולם. ניסים זה רק בשביל ההתהלכות החיים של עם ישראל פה על פני תיבות.
נתיבות עולם.
מה? גם נתיבות עולם.
כן,
כן.
וגם ארץ ישראל היא בריאה בפני עצמה.
גם ארץ ישראל בריאה, ודאי.
גם בארץ ישראל הניסים.
ניסים בפני
עצמה. גם בארץ ישראל...
ניסים, בריאת העולם זה לא נס.
ודאי, אז יש ניסים, יש כל מיני סוגי ניסים. יש ניסים שהם יש מאין, שכביכול ריבונו של עולם ברא יש מאין. יש ניסים שהקדוש ברוך הוא שובר את הטבע, ויש ניסים שמתלבשים בתוך הטבע. חלקם כבר יש היום, חלקם עוד יופיעו בהמשך. ככל שהמציאות יותר מזוכחת ויכולה לקבל בתוכה הערה יותר גדולה, ככה מופיע בנס. רק שנוצר עם ישראל במצרים, היה צריך לעשות שבירה של הטבע, בגלל שהטבע היה כל כך מגושם, כל כך סגדו לטבע וכל כך אטמו את המציאות באופן ששום דבר לא יוכל להיכנס, אז היה צריך לשבור את הטבע כדי שיוכלו סדקים להופיע בתוכו את האור האלוקי. לעתיד לבוא, אף על פי שכתוב, כי מצא את חיים בארץ מצרים מראינו נפלאות, הניסים הגדולים שהודיעו לנו, עיקרם מה שמתלבש בתוך הטבע, לא מה ששובר את הטבע. הטבע גם אותו הקדוש ברוך הוא ברא, אבל הוא רוצה שהטבע יוכל לגלות את הנס. אבל בשלב הזה, שהטבע היה כל כך גס, היה צריך לשבור אותו כדי לגלות את אותם המאמרות האלוקיים, להגיע לעשרת הדיברות. כשאנחנו מסתכלים, עכשיו אני עובר רגע מהמקרו אל המיקרו, כשאנחנו עוזבים רגע את בריאת העולם ואת כל ההוויה שדיברנו עליה, וחוזרים אל האדם. באדם, אם אנחנו רוצים לפגוש את המימד של העומק בתוך האדם, המימד של העומק בתוך האדם בא לידי ביטוי על ידי כוח הדיבור שבו. עיקר האדם זה הדיבור. אנחנו יודעים שיש בראשונים מחלקים את כל הבריאה לחלוקה של ארבעה מדרגות. דומם, צומח, חי, מדבר. המין האנושי הוא מין, זה הגדרת המין. כשנברא העולם, רש"י אומר בבריאת העולם, שאמר ריבונו של עולם, ויפר באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. אומר רש"י, אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה. אך זו של האדם חיה שבכולם, שנתווסף בו דעה ודיבור. הדיבור הוא עיקר החיות של האדם, וכמו שכבר הזכירו פה, תרגום האונקלוס המפורסם, ויהי באדם לרוח ממללה, נפש חיה, האדם נהיה אדם מדבר. ואם המהות של האדם זה להיות אדם מדבר, אז עם ישראל שהוא מדרגה עוד יותר גבוהה, הוא מדרגה חמישית בבריאה, כמו שהכוזרי מעריך להסביר, אז גם הוא נבדל בכוח הדיבור שלו. ורוממתנו מכל הלשונות, לעם ישראל יש דיבור מיוחד, לשון הקודש. לשון שיכולה לגלות את הקודש, לייצר קודש בעולם. אותם כף בית אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, אנחנו יכולים לדבר בהם. חז"ל אומרים, עם זו יצרתי לי, במצרים תהילתי יספרו. הנושא של עם ישראל זה לספר את תהילת השם בעולם. הכוח של הדיבור זה הכוח הכי חזק שיש באדם, הכי מהותי, לכן הוא בעצם נקרא על שם הלשון הזה. רק עכשיו קוראים בפרשיות השבוע, הפגם של הדיבור, אדם מצורע. מצורע, חז"ל אומרים, זה התמה הכי גדול שיש, מורחק מכל שלושת המחנות, מחנה שכינה, לוויה וישראל, בדד יישב מחוץ למחנה ותמה, תמה יקרה. מצורע, אומרים חז"ל, הוא מוציא רע. הוא מייצר רע. אפשר לעשות מעשים רעים, אפשר לחשוב מחשבות רעים, אבל אחד מייצר רע. למה כוח הדיבור כל כך חזק? או לפני כן, אומרים חז"ל, לשון הרע שקול כנגד שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הרי על מה בית שני נחרב? על שנאת חינם, הייתה על ידי לשון הרע. כולם מכירים את המשנה שאנחנו אומרים אותה בבוקר, אחרי ברכות התורה, אלו דברים שאדם אוכל בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, מונה הגמרא, כיבוד אבן, תלמוד תורה כנגד כולם. זה משנה ראשונה במסכת פאה. בתוספתא של מסכת פאה כתוב, אלו עוונות החמורים מכולם, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, ולשון הרע חמורה מכולם. הכוח של הדיבור יכול לעלות אותנו הכי גבוה, לימוד תורה, ודיברת בהם תפילה, שיחה, ויכול להוריד אותנו הכי עמוק, על ידי לשון הרע. זה הכוח האדיר של הדיבור. הגאון מווילנה כותב באיגרת המפורסמת שלו, איגרת שנקראת אלים לתרופה, הפה של האדם זה קודש הקודשים. כך אומר הגר"א, הפה של האדם זה קודש הקודשים. אומר שם הגאון, אם אדם פעם אחת חוסם את הפה שלו מלדבר משהו רע, או בזמן מריבה, או בזמן מחלוקת, או לשון הרע, הוא זוכה, ככה מעיד הגאון מווילנה, מביא מדברי קדמוננו, הוא זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. מצד שני אומר הגאון מווילנה, לא יעזור לאדם כל התורה וכל המצוות שהוא למד, יהיה תלמיד חכם הכי גדול שיהיה על דיבור אחד פגום שיהיה לו בעולם הבא, לא יעמוד לו לזכות כל התורה וכל המצוות. ומסיים שם הגר"א, תדע לך, עיקר הדין שדנים את האדם בעולם הבא זה על הפה שלו. מה דיברת ומה לא. על כל דבר דנים, על המעשים ועל המצוות, אבל עיקר המדרגה הרוחנית שלך בעולם הבא תהיה במה השתמשת בפה שלך, בדיבורים שלך. למה? למה זה כל כך אמור? כי זה המהות של האדם. המהות של האדם זה יכולת הדיבור, היכולת לגלות את הפנימיות שבתוכו על ידי הדיבור. בספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, יש אומרים מייחסים אותו לאחד מהתנאים, אבל ודאי הוא ספר מאוד מאוד קדמון, מראשוני הקדמונים, אחד משורשי היסודות של הקבלה. שם כתוב שכל חודש מחודשי השנה יש לו איבר אחר בגוף האדם שמקביל אליו, שהוא בעצם מבטא אותו. האיבר של חודש ניסן זה הפה. האיבר שמבטא את חודש ניסן זה הפה. שם כתוב, המליך חודש ניסן בשיחה, בדיבור. זה תכונה מיוחדת של חודש ניסן. איזה מצווה קיבלנו בראש חודש ניסן? כתוב בתורה, פרשת בו. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. איך מקיימים את המצווה הזאת? באים עדים, ואז מה? באו עדים ואמרו שצריך לעבר את החודש. החודש מעובר? רק כאשר הבית דין אומרים בפה, מקודש, מקודש, רק אז החודש חל. זה הקדושה של הפה. חז"ל רצו שהתורה תתחיל מהפרשה הזאת של החודש הזה לכם, לגלות את זה. יש כוח לפה של עם ישראל לגלות קדושה בתוך הזמן, לקדש את הזמן על ידי הדיבורים של עם ישראל. זה מתחיל בראש חודש ניסן, שהיה לו 10 עטרות, שבו שרתה השכינה. אומרים חז"ל, שפת אמת מאוד מעריך בזה, הכוח של פסח זה הכוח של הפה של הדיבור. מתגלה כוח הדיבור של עם ישראל. הכוח של שבועות, אתה זוכר, דיברנו על הרום, זה הכוח של המחשבה של עם ישראל, זה התורה. והכוח של פסח זה הכוח של המעשה. חג הסוכות, תעשה לך ולקחתם לכם, הרבה הרבה עשייה יש שם, זה נותן לו את המימד של המרחב, המימד של העומק, שיכולת להיפגש עם השורשים שבתוכנו, עם העם זו יצרתי לי תהילתי, ספרו שבתוך הנשמה שלנו, זה פסח, הרוממות של הכל, מאין הכל בא ולאן הכל הולך, זה שבועות, וההתפשטות על המרחב של הכל, זה בעצם חג הסוכות. כל פסח נקרא על שם פסח. הפה שלנו צריך להיות סח, לעומת פרעו, שזה פה רע. פרעו מדבר רק רע. מי השם אשר אשמע בקולו? אנחנו, כל מה שאנחנו מספרים בפסח, זה כמה השם קיים ולהשם כל הארץ. זה בדיוק הניגוד ההפוך של פרעו. יש לנו בליל הסדר שתי מצוות מיוחדות מאוד מהתורה. בנוסף לכל שאר המצוות שיש לנו, ברכת המזון וקידוש. שתי המצוות שיש לנו בליל הסדר, שתיהן שייכות לפה. אחד זה אכילת מצה, והשני זה סיפור יציאת מצרים. והגעת לבנך. תשימו לב שלאדם בדרך כלל, יש לנו, רוב האיברים שלנו הם כפולים. הם שתיים, שתי רגליים, שתי ידיים, שתי כליות, שתי אוזניים, עיניים, נחיריים, יש לנו שתי... הפה זה אחד מהאיברים היחידים, יש לנו עוד, יש מוח, יש לב, איברים מאוד משמעותיים, איברים מאוד משמעותיים, יש לנו מהם אחד, אבל הפה יש שתי משמעויות, יש לו שני כיוונים, הוא גם מוציא והוא גם מכניס, אף על פי שהוא אחד, הוא כולל בתוכו את שני הכיוונים. שתי המצוות שיש לנו בחג הפסח, גם סיפור יציאת מצרים וגם אכילת מצה, הן מאוד מיוחדות בעניין הזה של הפה. אתחיל דווקא עם אכילת מצה. כל האכילות שאנחנו מכירים במשך השנה, ודאי אכילות רשות וגם האכילות מצווה, הן תמיד באות לשרת איזושהי מטרה. כשאדם אוכל ביום רגיל, הוא אוכל כדי שיהיה לו כוח ויוכל לפעול, לעשות מצוות, ללמוד תורה, לעשות הרבה דברים. גם המצוות שאנחנו אוכלים בשבת וביום טוב, יש שמחה, אז שמחה על ידי אכילה. יום טוב, אנחנו, או שבת, אנחנו רוצים להנהג את השבת, אנחנו אוכלים דברים טעימים. האכילה היא אמצעי בשביל להשיג משהו אחר. אנחנו אוכלים כדי להגיע למצב שמחה, אוכלים כדי להנהג את השבת. המצווה היחידה שיש לנו בעצם האכילה, קיום המצווה, זה פסח. אגב, זו לא המצווה היחידה, זה גם היה בבית המקדש, בקורבנות. אבל כשאין לנו בית מקדש, אז זה המצווה היחידה שהיא דומה לבית המקדש. בבית המקדש כתוב, הכהנים אוכלים והבעלים מתכפרים. שהאכילה עצמה לא באה לשרת משהו, לא, היא באופן עצמי יש לה ערך, זה המצווה הזאת של אכילת מצה. אותו הדבר סיפור יציאת מצרים. בדרך כלל כשמישהו מדבר לשני ורוצה לספר לו משהו, הוא בא לספר לו משהו שהשני לא יודע. אם אתה יודע את אותו דבר שאני רוצה לספר לך, אז חבל על הזמן, בשביל מה שתשמע. אני בא לחדש לך משהו שאתה לא יודע. ואז הדיבור הוא רק אמצעי בשביל להעביר את המידע. בליל הפסח, ביציאת מצרים, בליל הסדר, אנחנו לא מדברים כדי לספר משהו שאנחנו לא יודעים. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה ואין חידושים. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, לדבר את הדברים, להביע אותם בדיבור, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. אנחנו צריכים לדבר, לבטא את הקדושה של הדיבור, כי הדיבור מחבר אותנו לעומק שלנו. כל השנה אנחנו מדברים מקומות הרבה יותר חיצוניים, אנחנו לא יכולים לגעת בנקודה העצמית שלנו. בחג הפסח יש איזו הערה על הנשמה שלנו שהדיבור יכול לבטא אותה. לכן אל תפספס אותה. זה 24 שעות, עוד מעט נדבר עליהם. מה קורה אחרי 24 שעות האלו? ה-24 שעות הללו, תפתח את הפה, תן לנשמה לבטא את עצמה. תן לעומקים הללו יכולת ביטוי על ידי הדיבור. אגב, אחת הסיבות שהמצה נקראת לחם עוני, כתוב בגמרא 4 סיבות. אחת הסיבות שהמצה נקראת לחם עוני, על שם לחם שעונים עליו דברים הרבה. בזמן שאנחנו מספרים את ההגדה של פסח, המצות צריכות להיות גלויות. כאילו המצות שומעות את ההגדה, סופגות את כל הדיבורים שלנו לתוכם, ואחר כך כשאנחנו אוכלים מצה, אנחנו אוכלים את כל הדיבורים הללו לתוכנו. האכילה והדיבור מחוברים ביחד. כל העניין של הפסח, לגלות את כוח הדיבור המיוחד שלנו, כדי לאפשר לדיבור האלוקי, לחזור ולהתגלות בעצם בתוך המציאות. חז"ל אומרים שפסח נקרא חג החירות. חירות המשמעות שלה לא להיות מוגבל, לא להיות משועבד. כל השנה הגבולות של העולם מאוד מכתיבים לנו את הגבולות, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לגבולות של המציאות שהם דוחקים בנו. בחג פסח מאירה הנשמה האינסופית בתוכנו. יש לנו יכולת להיפגש עם מימדים כל כך גדולים, כל כך אינסופיים שהם בתוכנו, ובזה אנחנו חשים איך אנו מתרוממים מעל המוגבלות של המציאות ויוצאים לחירות. כתוב בזוהר הקדוש שהמצה יש לה שמות נוספים, נקראת לחם האמונה, לחם הרפואה. זה המזון שמתאים לנו בימים המיוחדים הללו. כי בימים הללו של פסח מתגלה בעצם הנקודה הטבעית של עם ישראל. הרי עם ישראל נולד בפסח, נוצרנו בפסח. הטבע של עם ישראל, הנשמה המיוחדת שלנו שאנחנו יכולים לבטא קודש בשפת העולם הזה, מאירה בנו. ולכן אנחנו אוכלים מזון כזה שהוא אין בו יד אדם. אין בו איזושהי התערבות שיד אדם, השהייה שלו מחמיצה אותו, מטפיחה אותו, אלא אוכלים את הכביכול את הדבר בטבעיותו. קמח ומים ואש ישר יצרו את הדבר הזה באופן טבעי לגמרי, כדי לאפשר לטבעיות שלנו להתגלות, למעמקים שבתוכנו לבוא לידי גילוי. יש אצל הרב קוק ביטוי כזה שנקרא שהמצה היא העושר שבעוני. הדבר הוא עני, אבל הוא מלא מלא בעשירות. אנחנו...
תרתי משמע,
בדיוק. העוני שבו הוא מאפשר לנו להיפגש עם עושר עצום שיש בתוכנו, עם מעמקים, אם אנחנו... לרגע אחד קשובים לעומקים שבנו, אנחנו מגלים מרחבים ועולמות אינסופיים. כל השנה אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אבל בחג פסח נפתח, יש לנו הערה כל כך גדולה לנשמה פנימה, שמאירה, שאפשר פתאום דרכה להביט אל כל העולם. חג פסח הוא לא לעצמו, הוא בא להשאיר לנו חותם לכל השנה כולה. מימד העומק שדיברנו עליו, אנחנו לוקחים איתנו מפסח לכל השנה כולה. זה המימד העומק שאחר כך יזין אותנו בכל השנה, כמו ששבועות יזין אותנו אחר כך לכל השנה כולה. חג הפסח, כמו שאמרנו, חז"ל אומרים שניסן זה נקרא מלשון נס. חודש ניסן הוא מפגיש אותנו עם ההארה, יש בו משהו מעל הטבע שמתגלה, מתגלה בתוך הטבע, ואנחנו פוגשים את זה על ידי הדיבור. אבל כתוב בכל הספרים, בכל המקורות, שההארה הגדולה הזאת היא סך הכל 24 שעות. רק ביום טוב הראשון של פסח, מכניסת החג, כל ליל הסדר, אחר כך ביום טוב הראשון אומרים הלל שלם, נגמר, פתאום יורד, ועוד פעם אנחנו חוזרים לחושך שנגמר. אנחנו צריכים עכשיו לעסוק תהליך ארוך 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 של ספירת העומר של 50 יום עד חג השבועות. איך אנחנו מקיימים את המצווה של ספירת העומר לבנות מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, סופרים את העומר בפה. אחרי שקיבלנו את הכוח העצום של הדיבור, של היכולת לבטא קודש בשפת העולם הזה, את לשון הקודש, את הרוממנו מכל הלשונות, לבטא אותו בלשון שלנו, להיות, הדיבור מחבר אותנו לנקודה הזאת ומאפשר להוציא אותה החוצה, אנחנו הולכים ומפרטים את זה לפרוטות קטנות בספירת העומר יום אחרי יום, יום אחרי יום, עד שבאים לחג השבועות שבו אנחנו אומרים פנים בפנים דיבר השם אלוקים עמכם. אז הדיבור גם של הקדוש ברוך הוא וגם שלנו הוא לא רק יכול לגעת בעומקים הללו ולבטא אותם, אלא מתגלה גם מה התוכן שלו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנפתח על ידי הדיבור. זה כל הערום, מאין העולם בא, למה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עולם, לאן הוא רוצה שזה יביא, כמו שאמרתי, תקן עולם מלכות שדי, מאין באת ולאן אתה הולך. בחג השבועות אז אנחנו יכולים לתת תוכן, לצקת תוכן לתוך אותו דיבור שקיבלנו. לכן חג השבועות זה הגמר של יציאת מצרים. לכן כתוב, כשאנחנו מתחיל עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. היום אני משלים את יציאת מצרים. ואיך אומר רמב"ן, רמב"ן אומר על התורה, שחג השבועות ופסח זה כמו יום טוב ראשון ויום טוב אחרון, שכל ימי ספירת העומר באמצע זה כמו חולו של מועד. בעצם זה מועד אחד ארוך, שהוא מתחיל בפסח, נגמר בשבועות, ובאמצע זה ספירת העומר. לכן התורה לא כותבת תאריך לחג השבועות. אין לחג שבועות תאריך. זה יום החמישים של פסח. זה כאילו הסוף של פסח. פה נגמר כל התהליך של הגמר הדיבור, ובעצם בריאת העולם אז מגיעה למשמעותה, שהאמירה האלוקית יכלה לבוא לכלל דיבור. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. וכל זה מתחיל מכוח חג הפסח שמאפשר לנו להוציא, לגעת בנשמה ולבטא אותה בשפה החיצונית. וככה בכל שנה ושנה יש עוד מימד של עומק של נשמה שאנחנו יכולים לגלות, לבטא אותו החוצה. כתוב בספרים הקדושים, והרב קוק גם כותב את זה בהגדה של פסח, כיוון שגאולת מצרים הייתה הגאולה שכללה את כל הגאולות, כמו שגלות מצרים כללה בתוכה את כל הגלויות, אז ממילא כל שנה שאנחנו נפגשים עם הגאולה הזאת, ככל שאנחנו מתחברים יותר לגאולה הזאת על ידי הדיבורים, על ידי שאנחנו מדברים אותה, כך אנחנו מקרבים יותר את הגאולה העתידה. כי אנחנו מוציאים לפועל את מה שהיה כנוס בכלל הגדול של גאולת מצרים. וכל שנה ושנה עוד מימד, עוד רובד של עומק בא לידי ביטוי, ועל ידי הדיבורים שלנו, על ידי הסיפור ביציאת מצרים, ועל ידי אכילת המצה, אנחנו מאפשרים לקדושה הזאת להתגלות, לצאת, להופיע במציאות, להרים את כל השנה שלנו עד הגאולה השלמה, קימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות.
תודה רבה. בפסח זה קורבן עומר שהוא סעורים.
כן, מאכל בהמה.
מאכל בהמה.
נכון.
ובשבועות זה קציר חיטים.
זה מאכל אדם.
זה עולה מי.
זה הדת. חיטה בגימטריה זה כ"ב, כנגד כ"ב אותיות.